פשוט ורנן ורבנן ורבותיי, יש שני הלכות שקשורות להספד. יש הלכה אחת, תמיד חכם חס וחלילה אם לא יספד כהלכה. מצד שני יש הלכה שאסור להגזים. איך אפשר לעמוד בשתי ההלכות האלו? וצריך אחד כמוהו שיוכל להספיק. מסופר רב עקיבא איגר שהוא הסביר את הגאון מווילנה ואמר שהוא מסתמך למה שאמרו חז"ל והספידה דעת המקיימנה, וממילא לא אומרים כל שבחו של אדם בפניו. לכן כל מה שאומר פה זה דברים שהבנתי ושבעצמו אמר, או כפי שרש"י בעצמו כותב בתשובות, שיש דברים שהוא לא שמע מרבו, אבל ליבו אומר לו שכך רבו היה אומר. הגמרא בכתובות אומרת שרבי ציווה, אל תספידוני בעיירות אלא בדרכים. וצריך להבין, הרי רבי היה שיא הענווה. משמת רבי בטלה הענווה. וכי רבי ביקש לכבוד עצמו? ככה מאיר המהרש"א. חשבתי, הגמרא הרי אומרת במסכת מגילה, מה זה הגדר של עיירות ומה זה הגדר של כרכים? כל עיר שאין בה 10 בטלנים זה גדר של עיירות. ויש ביטוי בירושלמי במגילה, רב יהודה אומר, כגון אנחנו שאין אנו צריכים לתלמודינו. וככה נתפס השאילתות. ההבדל בין עיירות גדולות לעיירות קטנות זה שבעיירות קטנות אין את אותם האנשים שאינם צריכים אלא רק לתלמודינו. מה שאין כן בעיירות גדולות ובכרכים, יש שם את 10 בטלנים שהם בטלים מכל עסקי הציבור ועוסקים רק בתורה. ייתכן שזו הייתה כוונת רבי. כדי להעריך את האדם, את גודל האבדה, את רבי הקדוש, ידע רבי שזה אפשר לעשות רק במקום שיש תלמידי חכמים, שיש 10 בטלנים שאינם צריכים אלא רק לתלמודם. הם יוכלו להבין באמת את כל המסירות נפש של רבי למען עם ישראל בכל הנהגת התורה שלו, ועל פי התורה בלבד. לכן אמר רבי, אל תספידו לי בעיירות אלא בכרכים. ועל אחת כמה וכמה בבית המדרש הזה. הגמרא במסכת שבת אומרת, אמר לרב לרב שמואל בר שילת, אחים בהספדה דעתם קהימנה. צריך לעורר את הציבור. רב אמר את הדברים שלו דווקא לרב שמואל בר שילת. הוא לא אמר את זה לאדם אחר. מפני שהגמרא בבבא בתרא בדף ח עמוד ב אומרת, ומצדיקי הרבים אלו המלמדי תינוקות, כגון מן, כתוב בגמרא, אמר רב, כגון רב שמואל בר שילת. דאשכחי רב לרב שמואל בר שילת. דאבקאי בגינטה, הוא מצא אותו שבמקום ללמד תינוקות הוא מטייל בגינה, ושאל אותו, שבקי לאומנותך, ככה קורא זה גם אלוחנן, עזרת את האמנות שלך, תורתו אומנותו? אמר לו רב שמואל בר שילת, ענה לו, את ליסר שנין דלא חזין לי ואשתנה מדעתי עליי. מפרש רבינו חננאל, אני הרבה שנים כבר לא נמצא איתם, אבל לא הסחתי דעתי רגע מהם שלא לזרזם ממקום זה שאני עומד. זו הייתה הגדולה של רב שמואל בר שילת. אדם בכל מקום שהוא נמצא, המחשבה שלו היא כל הזמן רק לגדל תלמידי חכמים. ובשולי הגיליון שם ברבינו חננאל ציין אבי מורי הרי נקפרת משכבו למה שהרלב"ג כותב בספר יהושע, והיא בהיות יהושע ביריחו. שואל הרלב"ג, הרי באותה שעה יהושע עדיין לא היה ביריחו. ותרץ הרלב"ג, היות ומחשבתו כרגע הייתה ביריחו, אז כידוע המקום שמחשבתו של האדם שם. זה הייתה דרגתו של רב שמואל בר שילת, וממילא מובן שלכן אמר לו רב לרב שמואל בר שילת, אותו אחד שלא השיח דעתו אף פעם מלגדל תלמידים, גם במקום שהוא היה מטייל בגינה ובכל מיני עיסוקים אחרים, אבל המחשבה שלו כל הזמן הייתה בתורה, ידע רב שרב שמואל בר שילת הוא ידע מה לומר לפני הציבור, איך לרומם בפני הציבור את מעלתם של תלמידי חכמים ואת של לומדי התורה גם אחרי הסתלקותו של רב. וזה הייתה בעצם כל שורשו ומהותו של אבי מורי זצ"ל. בכל עניין ועניין, בכל עניין מדיני, בכל שיקול דעת, לא היה אצלו שום דבר חוץ מאשר דעת התורה. והוא דאג הרבה לפרסם על זה וגם להתריע על כך, וכך היו כל הלנותה. יש משנה במסכת כלים שכל החיות שבים טהורות חוץ מכלב הים, שבזמן הסכנה הוא בורח ליבשה, לכן הוא לא נחשב כחיה ששורשה בים אלא ששורשה בסכנה. אז הראה לי אבי מורי זצ"ל את מה שרב צודק הכהן מלובלין אומר, יסוד גדול על סמך המשנה הזאת, שכל אדם בעצם נבחן בזמן שהוא נמצא במצוקה, שם רואים את מקום חיותו. שם נבחן מקום חיותו. כשאדם נמצא בשעת מצוקה, אם מקום החיות שלו זה במים, סימן שהוא חיית ים. אם מקום חיותו ביבשה, אז מקום חיותו ביבשה ואין לו דינים של חיות ים. ואומר רב צודק, אותו דבר גם בתורה. אדם שעל אף כל המצוקות שיש לו וכל מה שעובר עליו, המשענת שלו היא תמיד רק בתורה ובתפילה, אז מכאן אנחנו לומדים שזה שורש החיות של האדם. כתוב בגמרא, בלי שיתוף ובלי בלבול, הכל הוא רק תורה. לפני כמה וכמה שנים התורה מסיימת בסוף פרשת וזאת הברכה, ולכל היד החזקה אשר עשה משה לעיני כל ישראל, אומר רש"י, ששיבר את הלוחות. והוא שאל, זה השבח המכה בפטיש הגדול שמשבחים את משה רבינו על שבירת הלוחות? היו צריכים להתחיל לומר את הורדת הלוחות, את יציאת מצרים, ולא את שבירת הלוחות. תראה צבי מורי, התורה באה לומר לנו שאצל משה רבינו לא היה שום דבר שהלך לבטלה. לא היה אצלו שום דבר שלא היה תורה. אפילו שבירת הלוחות אצל משה רבינו, הגמרא לומדת מכאן הלכות, שלפעמים בתולה זהו קיומה. השבח הכי גדול אומר על אדם שכל מעשיו הם תורה, אפילו דבר שלמראית עין נראה שבירת הלוחות, גם זה נחשב לתורה. זה המעלה הגדולה ביותר של אדם. הגמרא בבבא קמא בדף ט"ז אומרת, וכבוד עשו לו במותו שהושיבו ישיבה על קברו. ביקשו התוספות, הרי זה לועג לרש, ותרצו התוספות, מדובר מחוץ לדלת אמות. אולם הרי מיגש מבאר שתלמידים שבאים למקום רבם ועוסקים בתורת רבם, זה לא נקרא לעג לרש, שהרי זה כל מגמתם לשבת לפניו כדרך שישבו לפניו בחייו, ולומר אותם השמועות והדברי תורה ששמעו מפיו. ואומר הרי מיגש, וכבוד גדול הוא לו, לאותו נפטר, ואין זה לעג לרש. ומאבי מורי שמעתי כי דין זה שכבוד עשו לו במותו שהושיבו ישיבה על קברו, יש מקום לדון אם זה באמת רק הלכה במלך. ייתכן שזה מיוחד דווקא לחזקיה, שהרי בזמן חזקיה הוא המלך לא מצאו תינוק ותינוקת מדן ועד באר שבע שלא היו בקיאים בדיני תומה ותוארה. וממילא הכבוד הגדול ביותר לחזקיה הוא המלך זה היה להכניס את התורה באותם המקומות שעד היום לא הייתה תורה, ובזמן חזקיהו המלך היה הכרח להתיר גם בתוך דלת אמות, שמחוץ למקומות האלה זכה חזקיהו להפיץ בכל מקום ומקום, וזכה אבי מורי לכוון באמת לדבריו של רבינו פרץ באותו מקום. וי חסר ערד ישראל גב ערד. חז"ל אומרים שכשיצא צדיק מן העיר, פנה זיווה, פנה עודה, פנה הדרה. פה יש ביטוי גדול יותר, חסרה ערד ישראל גב ערד. יש אנשים שההשפעה שלהם היא לא רק על אותה העיר, אלא הקדוש ברוך הוא מקפל תחתיהם את כל ארץ ישראל, שלחמו על כל כבודה של ארץ ישראל, ולכן חסרה ערד ישראל כולה גברא רבא. גם מה שאבא אבי מורי הסכים לתל את הרבנות הראשית בזמנו, הוא אמר לנו שזה מפני כבודה של ארץ ישראל ושל ירושלים, שהיו תקופות שהיו צריכים להביא רבנים גדולים מאוד בתורה שגידולם היה בחול, ועלו בעזרת השם בסייעתא דשמיא להפיץ תורתם בארץ ישראל. הוא הרגיש שהיות והוא היה דור שישי פה בירושלים, אז יש פה איזשהו מקום גם להחזיר עוד איזושהי נקודה בכבודה של ארץ ישראל. וזכה בה באמת לצרף את שני הדברים ביחד, גם הפצת התורה וגם הרבנות, את מי יורה דעה ואת מי יבין שמועה בבת אחת. הגמרא בעירובין אומרת, אמר רבי, היידה מחדדנה מחבריי דחזיתי לרבי מאיר מאחורי, ואילו חזיתי מקמי יבי מחדדנה תפי. מביא המאירי בביצה את דברי הירושלמי, שהסיפור היה כשרבי מאיר חשב שבבית בזמן חתונתו של בנו של רבי מחללים חס וחליל השבת, רבי מאיר מחה ורצו אחריו, וכשרבי ראה את רבי מאיר הולך במהירות ובורח מפני אלה שנשים אחריו, אז אמר, אם הייתי רואה את רבי מאיר מלפניו עדיף למחברי. ומדגיש המאירי, כשהוא ראה את אותו מעשה, החזקתי את עצמי כלא יודע והתעסקתי בתורה יותר. כשאדם רואה כמה גדולי ישראל ממשכנים את עצמם על כל ודבר ודבר שבהלכה ובתורה, אז התכלית של העניין זה כשאדם יגיע למחשבה נוספת שיש לו עוד ועוד מה לגדול בתורה. זה מה שכתוב בספר תהילים על דוד המלך, הנה באתי במגילת ספר כתוב עליי, שהגמרא אומרת שכל מי שראה את דוד המלך היה חוזר לתלמודו. עצם האישיות לראות את דוד המלך, לראות את ההתנהגות שלו, כבר היה מחזיר את האנשים לגדולה בתורה. זכה אבי מורי לראות גם את גדולי הדור הקודם, אין מלפניהם ואין מאחריהם. כל הדיבור איתם היה בתורה, בעומק העיון והליכות עולם, החל מרבו רבי משה מרדכי רפשטיין ורבי יששכר זלמן מלצר והחזון איש והגריז והרב חרל"פ ורבי לרום והרב פרנק והרב מצ'בין ועוד ועוד, וגם גדולי התלמידי חכמים בארצנו הקדושה ייבדלו לחיים טובים וארוכים. אמר לי אבא פעם, למה רבי יוחנן בן זכאי ביקש את יבדה וחכמיה וגם לרפות את רבי צדוק? הוא אמר, בפני שהדורות צריכים לדעת גם איך היו נראים גדולי התורה של הדור הקודם, כדי שחס וחלילה לא יאבד הקשר. אמר לי אבא פעם, עיקר התפקיד של ישיבה זה כמו שאמר רב ישראל סלנטר, לאחיות רוח שפלים ולאחיות לב נתקעים. צריך לתת שיעורים, צריך להוסיף תורה, צריך לגדל תלמידי חכמים, אבל תלמידי חכמים גדולים שיהיה להם באמת לב רחב מאוד. כמו שכתוב בפרקי אבות על רבי אליעזר, רואה אני את דבריו מכלל דבריהם, שם אותה משנה מדברת שמי שיש לו לב טוב, בכלל דבריו גם אפילו חכם הרואה את הנולד, מפני שכמה שאדם ליבו רחב יותר, כשזה מצטרף עם גדולה בתורה, אז זה פי שניים מטבע של קודש כפול היה. יש גמרא בברכות שהגמרא אומרת שבקי רבי עקיבא לחסידותי. הרואה רב עקיבא בחלום יצפה לחסידות. אומר שם הרבינו ניסים גאון, יותר ממה שהיה רבי עקיבא הגדול בתורה, עוד היה גדול במילה דחסידותה. מה זה דרגת החסיד האמיתית? הסביר לנו המסילת ישרים שהחסיד זה אותו אדם, אותו תמיד חכם שמסנגר על הדור, שדואג לצורכי הדור, שזה היה האישיות של רבי עקיבא. זכרו תורת משה עבדי, הייתי פעם עם אבי מורי זכר צדיק לברכה בכינוס רבני אירופה. הוא הביא להם בפניהם את מה שמחדש בספר על התורה של תלמיד הרן. למה המלאכי שהיה בסוף הנבואה הוא צריך לומר לאותו דור זכרו תורת משה עבדי? מפני שהיות ובאותו דור זה היה זמן שקלטה הנבואה, שראה אז הנביא עצמו לא ראה את עברי הנבואה בצורה ברורה. הוא שאל את הקדוש, הוא שאל אותו, מה אתה רואה? הם כבר הרגישו שהנבואה הולכת להסתלק. כדי שהציבור לא ייפול בייאוש חס וחלילה, אמר להם מלאכי שהיה אחרון הנביאים, זכרו תורת משה עבדי. גם אם הנבואה חלילה מסתלקת, אבל התורה נשארת, חכם עדיף מנביא. גם באותם הדברים שהנבואה לא הצליחה בהתמודדות עם עבודה זרה, החכם עדיף מנביא יכול להצליח על ידי דקדוק ההלכות ולימוד התורה. נח נפשי דרב וענן ברכת המזון לא גמרינה. על איזה זהירות ששמענו בשבעת ימי האבלות, איזה עירת חטא, איזה תפילה. סיפר לי אחד הרבנים בארץ שהיה בוגר הישיבה שחלה בשעתו, הוא שכב בבית חולים למעלה מחודש, אבא נסע פעמיים לבקרו. כשבא אליו בפעם השנייה הוא אמר לו, תאמר לי בדיוק איך קוראים לאמא. אז הוא אמר לו את שני השמות של האמא. אמר לו, אבא, בפעם הקודמת לא אמרתי את השם המלא שלה, והרגשתי בתפילה שזה לא הולך. וחיינה וחיינה שזה לא הזמן להאריך. עלינו להתפלל שנזכה בעזרת השם להעמיד מקדש על תילו, לחזק את בדק הבית, וקירות בית המדרש הזה יוכיחו וימשיכו ביתר שאת להקרין את מאור התורה גם כלפי פנים וגם כלפי חוץ לכוחות משותפים. ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך, כותב הבית יוסף, כאחד, הכוונה על אברהם אבינו שנאמר עליו אחד היה אברהם. אברהם זכה ללקט סביבו את כולם סביב האמונה והקדוש ברוך הוא, ללמד אותם אורחות חיים. על זה אומרים בתפילה, ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך, בעזרת השם, בזכותו של אבי מורי זצ"ל, יגן עלינו ועל כל ישראל ועל כל התלמידים ועל כל לומדי התורה ועל כל ארץ ישראל שכל כך זקוקה לרחמים במהרה בימינו, אמן.